חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אני מבין קטן בכלכלה. בשנתיים האחרונות שמעתי בעלי תפקידים, מומחים ופרשנים כלכליים שהספידו את המשק הישראלי וקבעו שמה שלא הרסה המהפכה המשפטית, קברו סופית המלחמה וממשלת המחדל. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, הזהיר ותבע קיצוץ מיידי בהוצאות ועלאת מיסים. סוכנויות דירוג האשראי הבינלאומי הורידו את הדירוג או חזו שחורות. מה שהוכיח כביכול למומחים שלנו שהלך עלינו. ה-OECD עדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והביע דאגה מחוסר הוודאות. הכלכלן פרופסור ירון זליכה ביקר בחריפות את הממשלה וטען שההתנהלות התקציבית תרמה למצב שאחרי 7 באוקטובר והחמירה את האתגרים הכלכליים. פרשנים בכירים בארץ ובגלובס, כמו איתן אבריאל, סבר פלוצקר ואחרים, מתחו ביקורת והדגישו את האסון הממשמש ובא בגלל הגירעון הממשלתי וחלוקת הנטל הכלכלי של המלחמה. רייצ'ל צ'ייסון, פרשנית בכירה מהוושינגטון פוסט, תיארה את הכלכלה הישראלית כנתונה בסכנה קיצונית, ככל שהמלחמה מתרחבת ועלויות גדלות, והיא התמקדה ביציאת משקיעים מענפים כמו נדלן והייטק. באמת היו סיבות לדאג, כי מלחמה היא עסק יקר להחריד. גם גיוס המילואים הנרחב, הפגיעה בעסקים, הנזקים בעורף, הירידה בהכנסות המדינה, כל אלה מדהיגים מאוד. אבל אני זכרתי שמלחמות היו גם לעתים בכל העולם, לפחות לצד המנצח, זריקת מרץ עצומה לכלכלה. אז הבורסה אצלנו מזנקת, והשקל חזק מאוד, וממש אותם מומחים מסבירים לנו למה, והאקונומיסט אלון דוני, אחד העיתונים החשובים בעולם, דירג בסוף השבוע את ישראל במקום השלישי בעולם בין הכלכלות המצליחות ביותר בעולם. מה ששוב מלמד אותנו שהעמדה הפוליטית של הפרשן לפעמים מעוותת גם את המומחיות שלו, ואם אתה נגד הממשלה, אתה חוזה שחורות וכישלונות. שכוח למדינת ישראל.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. הרכב של 7 שופטי בית המשפט העליון ביטל היום את החלטת הממשלה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, גלית בהרב מיארה. שר המשפטים, יריב לוין, לא נזקק לזמן רב כדי לפרסם תגובה לפיה הוא כופר בפסק הדין. האדם הזה, שהוא גם השר האחראי על מערכת המשפט, היא מתבטא בה ופועל כאנרכיסט. אז מה בדיוק יטענו כל העותרים לבגץ כאשר העתירות שלהם ידחו על הסף? מה יאמר כל עבריין ממוצע כאשר הרכב שבית משפט מחוזי ירשיע אותו ויגזור עליו עשרות שנות מאסר? שבית המשפט פוליטי הוא גם מוטה וגם נקם בו בגלל שהוא לובש, חובש כיפה לבנה גדולה? המשחק הזה של אנרכיה ושימוש פסול בחסינות הפרלמנטרית הוא מוקצה מחמת המיוס. מה שמתיר לעצמו ראש ממשלה, שרי המשפטים, ביטחון פנים, תקשורת, מסורת ותפוצות ועוד הרמה של חברי כנסת שחלקם זניחים ובלתי ידועים לציבור, זה הרס שלטון החוק. אף אחד משרי הממשלה וחברי הכנסת אינו צ'ה גווארה וגם לא דני האדום. הם רק מתחפשים לאנרכיסטים כי זה משרת את האג'נדה שלהם, והם שותים יותר מדי מיץ של אומץ. כאשר שר המשפטים לא מכיר בנשיא בית המשפט העליון, בפרקליטות וביועמ"ש, חרדים לא מוכנים להתגייס, צפויה כאן אנרכיה אמיתית, כזו שתתבטא בדם ברחובות. כל השרים התחבאו אז באיזה בונקר בערי ירושלים, התחבקו וירדו מפחד. קוראים לזה מלחמת אחים, והיא קרובה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ערב טוב, פרופסור.
אני מסכים שיש בעיה עם ממשלה שאומרת שהיא לא תכבד החלטות בגץ, ואני לא יכול לקבל מצב שבו בית המשפט העליון אומר לממשלה, את לא יכולה לפטר את היועצת המשפטית.
הוא דיבר, אני קראתי חלק מפסק הדין, הרבה אני לא מבין, איני משפטן, אבל ההליך היה פגום.
בסדר, ההליך הוא התירוץ. ההליך הוא התירוץ.
לא, ההליך הוא האג'נדה.
לא, זה האג'נדה של בגץ.
לא, ההליך הוא האג'נדה של הממשלה, לבוז להליך ועשו מה שהם רוצים.
לא, ההליך לא היה בסדר. ועדיין, ממשלה בישראל זכאית לפטר יועץ משפטי אם הוא לא טוב לה. אי אפשר לקבל מצב הפוך. בשם אני לא יודע מה, זו דיקטטורה של מערכת המשפט.
אריה,
דיקטטורה של מערכת המשפט.
אריה, זה דיקטטורה גם, זו גם דיקטטורה לחוקק חוק נגד גיוס כאשר אתה במלחמה.
לא, זה לא דיקטטורה. לא, זה שחיתות וצביעות.
זה שחיתות שהיא דיקטטורה. לא, אתה כופה על הציונות הדתית ועל החילונים, שהרבה יותר גדולים, לשרת באמת את המורמים מהעם החרדים.
לכן אני בעד גיוס כל החרדים מחר, אבל זה לא דיקטטורה.
אבל
בפועל זו דיקטטורה. למה לא גייסנו את הערבים? זה היה דיקטטורה?
לא, לא.
אמרנו, לא מגייסים אותם, כי הם לא יכולים לשרת.
אם צהל היה רוצה אותם, לא הייתה להם ברירה. מה, היו נותנים להם הקלות כפי שנותנים לחרדים? לא.
צהל יכול לגייס את כל הערבים מחר.
כן.
הם לא חייבים להחזיק נשק.
ואז אנחנו נגיד שבאמת, אנחנו לא סולחים על ערבים, אתה יודע שמי תהיו שוטרי תנועה. פתאום אנחנו סולחים עליהם להיות טנקיסטים.
לא, אני לא צריך אותם בתור לוחמים בחזית. יש מספיק עבודות שהצבא יכול לקבל, שאפשר להשיג את הערבים בלי לתת להם נשק, להגיד אנחנו לא סומכים עליהם. כן. אבל אנחנו מגייסים אותם.
ולקחת רופא ערבי, התודעי, ולתת לו לטפל בפצועי צהל, זה טוב?
תשמע, לא מגייסים אותם לצהל, סוחרים אותם דרך ביקור רופא, או בטרם, או משהו, שזה יצרנית הגימלים הגדולה ביותר, מניו דלהי ועד הגיברלטר.
זה נכון.
ככה מייצרים את הגימלים בצהל. יאללה, חדשות. עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר ואחראי לשידור אילי זק. שוב, ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
ערב טוב, שם באוסטרליה, לילה, לילה רע. זה התחיל בבוקר. נאמר שלום וערב טוב כאן לאלי ליאון, כתב חדשות החוץ של מעריב.
שלום לכם.
שעות חולפות וקצת ערפל מתפזר, מה התמונה שמוכרת עכשיו אחרי השעות האלה? מה קרה שם?
טוב, אנחנו יודעים על 11 הרוגים, אחד מהם ישראלי, יש גם פצוע ישראלי. לגבי הרוג הישראלי, משרד החוץ התקן בחצי שעה האחרונה, אבל אני לא חושב שנמסר שמו. יותר מוקדם דווח על מותו של סיח חב"ד לאזור, היה שם עם משפחתו. אנחנו יודעים שזה גם כל הפיגוע תועד, אנחנו חיים בעידן שהרבה פיגועים מתועדים, אנחנו ראינו שני מחבלים שפשוט התחילו לירות לעבר אירוע של חב"ד, אירוע שנתי של
אמרו
חב"ד.
אמרו שהם עמדו על גשר? בסרטונים לא ראיתי גשר.
גשר, יש שם גשר, שהרבה אנשים שהיו, סיפרו שמי שגר באזור עובר שם בגשר באופן קבוע, והם התחילו לראות לעבר מסיבת החנוכה של הנר הראשון, וגם היה שם בר מצווה. וזה התחיל הירי ב-6:47 שעון המקומי שם בערב, וכמו שראינו בסרטון, אחד המחבלים נוטרל, שאזרח תושב מקום, אדם בשם כנראה אחמד אל אחמד, אחור שיש לו דוכן פירות באזור, פשוט זינק לעברו, והשתלט על הנשק שלו, הוא נפצע גם, הוא מאושפז, הוא כנראה מצבו יהיה טוב, זה על פי די...
קח אותנו אלי לתגובות של ממשלת אוסטרליה. בהתחלה היו באמת אלבניזי, ראש הממשלה היה מבולבל לגמרי, אחר כך הוא שינה את התגובה, אבל מה בדיוק עושים שם? עד שהמשטרה התחילה באמת לתת נתוני אמת, לא ידענו כלום.
הממשלה, באמת אתה מציין נקודה מעניינת, אלבניזי, ראש הממשלה, פרסם בהתחלה הודעה שלא הזכירה חנוכה, לא הזכירה יהודים, גינוי כללי של מה שקורה בחוף בונדאי, למרות שכבר היה ידוע, גם בשידורים, בטלוויזיה, היה שם שידור ישיר, אתה רואה אנשים חרדים, אנשים עם כיפות, אז אפשר כבר להניח שמדובר במשהו שקשור ליהודים, אבל ההודעה שלו לא קישרה את זה.
תראה, אלבניזי זה באופן עקבי, כל פעם שהוא מגנה אנטישמיות הוא מגנה גם את האיסלאמופוביה. כלומר, יש פה שני צדים של הסכסוך שאנחנו אוסטרלים לא מעורבים בזה.
אז נציין בהקשר הזה שהוא מינה לאחרונה שליחה מיוחדת למאבק באנטישמיות, ג'יליאן סיגל, והיא כתבה לו דוח, אבל הדוח הזה לא יושם, והדוח הזה כלל המלצה לתגבר את הפתחה באירועים ובמוזדות יהודים וישראלים, בין השאר...
והייתה איום הבטחה, אתה יודע?
לפי הודעת המשטרה, היו מאבטחים, אני לא יודע אם זה היה משהו מוסדר, היו מאבטחים.
הם בין השאר אומרים, אולי בניסיון להרחיק את האשמה מהכיוון שלהם, שהם טוענים שגם לקהילה היהודית יש מאבטחים, ונוסף לזה, כל מי שגר באזור טוען, או העדים שראינו אותם, הם אמורים שיש תחנת משטרה באזור, כי זה חוף מאוד...
בתוך הפארק, בתוך הפארק יש תחנת משטרה.
בדיוק.
זה לא תחנה, זה נקודה.
בדיוק, והיה עד ראייה אחד לפחות שטען שהמשטרה לא הייתה ערוכה. כמו שאמרנו, אחד המחבלים נוטרל על ידי אזרח, השני באמת נוטרל בסרטונים שרואים, ירו לעברו בסופו של דבר, הם חיסלו אותו כנראה המשטרה, אבל כנראה שהם לא, כל הירי נמשך כ-10 דקות, אז אני לא יכול להעריך אם זה יותר מדי זמן, זה פתוח לקורבנות זה יותר מדי זמן, אבל כנראה שלא הייתה נוכחות משטרתית מספיקה, וגם אם היו מאבטחים לקהילה היהודית, אני לא יודע אם היו חמושים.
כן, זה לא המצב אצלנו שכל אדם שני הוא נושא נשק. תודה רבה, אלי ליאון. אם יהיו עוד חדשות, אולי נתקשר להתעדכן. תודה רבה לך.
אנחנו עכשיו עם מתן עצמון. תושב סידני, שוחחנו איתו לפני שעה קלה. שלום לך מתן.
שלום וברכה.
אתה נכחת בטקס הדלקת נר ראשון של חנוכה בחוף בונדאי?
כן, בחוף בונדאי, היינו שם כבר מהצהריים, הייתי שם עם הבנות על החוף וחיכינו לזה שיתחיל המאורע, האירוע, יותר נכון, של הדלקת הנרות, זה כמו פסטיבל כזה לילדים.
כן, ואיפה תפס אותך באמת תחילת הירי?
את האמת, הבת הגדולה שלי בדיוק קנתה אוכל והחזירה לי והלכה לראות משהו עם חברה. ואני בת 8, ואני הייתי עם הקטנה בת 4, וראיתי את זה של... שמענו את הירי, ולא... זה לא היה נשמע כמו ירי, אבל ראיתי אנשים נופלים, ואת זה של ידי נופל, ותפסתי את הקטנה, פשוט זחלתי את החוצה, שמתי אותה מתחת לטרסה, וחזרתי למצוא אותה גדולה. לא מצאתי אותה, חזרתי לקטנה, עוזרתי אותה כאשר שוטר מסוים חיפה, זזת אותה על טרסה אחרת, וראיתי שם בן של חבר, שמתי אותו איתו, אותה איתו, ורצתי בחזרה לבפנים לירי, לראות איפה הגדולה, פשוט חיפשתי על זה עכשיו 12 דקות, אבל לבסוף הייתה...
12 דקות נמשך עד שמצאת אותה, והירי נמשך כל הזמן?
הירי נמשך, לא, הירי נמשך, כן... לקראת הסוף לא, כשקיבלתי את הטלפון זה בערך היה 4 דקות אחר שהירי נפסק.
ראית אנשי אבטחה, נמסר דווח על ידי ממשלת ניו סאוט ווילס וגם על ידי ממשלת אוסטרליה שהיו שוטרים חמושים במקום. ראית ניסיונות לסכל את היורים?
אני רק אגיד שכשאני החבאתי, כשאני הבאתי את הילדה הקטנה בת 4 מתחת לטרסה מאוד נמוכה והסתכלתי, כשאני רצתי לבשנים בחזרה, כאילו בחזרה לאיפה שיורים מאחורי לאט לאט, השוטרים רצו בכיוון הנגדי, אבל אז הם הביאו עוד אנשים ואז אחד חזר וחיפה עלינו ואני הוכלתי להוריד את הקטנה לעוד אחד, אז... כן, אבל אני לא חושב שאתם היו מוכנים לדבר
את כך. את הבחור הגדול, את שהתברר אחר כך כבעלים של דוכן למחירת פירות, ערבי כן, אוסטרלי כן, בשם כן. אחמד, ראיתם אותו? ראיתם אותו מסכל את אחד המפגעים? הוא פשוט תקף אותו פיזית, לפת אותו?
אני הייתי באלכסון ממנו, כנגד כאילו באלכסון, ואני, לא, אני פשוט הייתי אתה יודע, רק רציתי לרצות את הילדה הגדולה, ראיתי שהיו שם גופות והיה שם דם ופשוט קפצתי מאיפה שאנשים התחבאו למקום שאתה רואה שאנשים נפגעו איפה שהרב נפגע ופשוט רציתי לחפש, וזה אנשים מוכרים שאתה מכיר ואתה רואה אנשים שנפגעו ולא הצלחתי למקם את היורה, לא ראיתי אותו, לא הצלחתי לראות אותו, אז לא ראיתי גם את זה שנתחל, אבל אותך... הייתי שם בדיוק כאילו ממול.
אותך אנחנו שומעים, איך הבנות?
בסדר, הגדולה מאוד לחוצה, כי היה עוד אירוע אחר כך, ש... רצדו שיש פיגוע, שיש עוד פצצה וכולם רצו וזה הפחיד אותה, ונכנסנו לאיזה חדר כזה, וגם היינו בשביעי באוקטובר, אז זה קצת הזכיר את זה.
היית בארץ?
אתה היית בארץ בשביעי באוקטובר?
ובשבע שנים שלא צריכתי לבקר, בסוף הגעתי לשביעי באוקטובר.
לא הבנתי. האירוע השני שאתה מדבר עליו זה אירוע ש... משטרת סידני ביטלה בגלל חשש ממפגעים נוספים.
לא, אני חושב שהוא מדבר על מטען או פצצה לא, שחשבו שנמצאת
לא,
בשטח.
לא, לא, היה עוד רצנו אירוע. רצנו למועדון גלישה שם, כי הבת הגדולה שלי רצה לשם, שם התקשרו לברו לי שראו אותה. הלכתי שם וכשהיינו בפנים, כנראה מישהו צרח, לא בטוח למה, ופשוט כולם נכנסו לפאניקה. וניסו לפרוץ שם דלת, נכנסנו למזווה כזה של אלכוהול.
ושם התחבטים?
התחבטנו שם, כן, תקופה גדולה קצת נלחצה, שם ראיתי שקצת עובר, ופשוט ניסיתי להוציא אותה פשוט מבונדה מהאזור, עזבתי את כל הדברים ואת המכונית, כי לא אכלנו לקחת, ופשוט יצאנו משם.
כמה זמן לכם לקח לכם לצאת מהזירה, מתן, להגיע לכיוון הבית?
מה, לכיוון הבית? לא לקח בערך... לוקח זמן, כי הכל היה פקוק ותפוס.
לא, אני מדבר לעזוב את זירת הפיגוע, ובאמת להגיע למקום יותר בטוח.
אני רצתי לתוך הירי קצת לחפש, אז אני לא יכול להגיד בדיוק. זה פשוט נמשך די הרבה זמן, אני חייב להודות. יחסתי את עד שהשתלטו עליהם. הרבה אנשים, אני לא יודע מתי נפגעו האנשים שנפגעו, אבל הרבה נפגעו שם, והרבה היו שם על הרצפה. הייתה שם ילדה קטנה אחת שהתחלה חשבתי שזה כמו הילדה ועמדתי שם 20 שניות בערך. פשוט לא הצלחתי לזוז לרגע.
ומאז אתם מתקשרים לשאול מה עם זה ומה עם זה ואיפה הוא?
כן, כולם מתקשרים, אבל יודעים בערך נראה לי מי נפגעו. גם ראיתי טוב, ראיתי שם הרבה שנפגעו. בטח מחר נדע יותר, נגיד את האמת. יש כאלה שנפצעו, יש כאלה שנפגעו יותר, פחות קשה. נדע יותר מחר, לדעתי.
יש 30 פצועים כרגע. 12 הרוגים ו-30 פצועים.
מה המסקנה? זה מקום בטוח ליהודים בעולם?
לא אוהבים אותנו. אנחנו צריכים להתאחד בינינו ולהישאר כנראה בארץ, אבל קצת יותר כגוש אחד. שזה הפתרון.
מקווה שנצליח. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה מתן. שמור על עצמך ושמור על הבית.
תודה רבה לכם. מקומי ורפואה שלמה. תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשמואל בן שמואל, לשעבר שגריר ישראל באוסטרליה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אתה היית באוסטרליה, כיהנת כשגריר עד לפני כ-8 שנים נדמה לי.
7.5 שנים.
7.5 שנים.
אחר כך הצעתי לפנסיה מאושרת.
מאושרת מבחינת השלטונות או מבחינת העושר הפנימי?
עושר ועושר.
הבנתי. אבל תנסה לשחזר את מה שאתה זוכר מאוסטרליה. כאילו התחולל מהפך ביחס של אוסטרליה לישראל, כשהלייבור עלה לשלטון לפני 2.5 שנים.
נכון, נכון.
אבל הלכי הרוח האלה היו קיימים גם קודם?
נכון, נכון, נכון. תראה, תמיד זה תהליכי עומק שבשלב מסוים מתפרצים, ואתה שואל את עצמך מאיפה זה קורה. למעשה מדובר על תהליכים כבר ארוכי טווח של התגברות, גם של סיבות דמוגרפיות, התגברות דרמטית במספרה של האוכלוסייה המוסלמית באוסטרליה, שמונה כיום קרוב ל-900 אלף איש, לא כולה כמובן אנטי-ישראלית, במקומות סוימים, אבל חלקה באה מאזורנו, מלבנון למשל, רק אוכלוסייה לבנון אישית גדולה בסידני, שמשם בא גם ראש הממשלה אלבניזי, שגם הוא ממוצא לבנוני. דור צעיר רדיקלי בלייבור החדש, שנעשה לייבור פרוגרסיבי, ותאר, תקשורת שנעשה יותר ויותר ביקורתית, למרות שבדרך כלל לא מסקרת כל כך הרבה את ישראל, יש להם נושאים אחרים, אבל בזמן המלחמה הביקורת הזאת התעצמה בצורה דרמטית. כל זה יחד עם עליית הלייבור הפרוגרסיבי יותר, יצרו אווירה מסויגת כלפי ישראל. אני, כשהייתי שגריר, ראיתי את זה גם בפגישות עם ראשי הלייבור, גם עם אלבניזי, גם עם פני וונג, שהם אנשים מאוד מוכשרים לצערנו, אבל לא מידידינו, וגם כשהשתתפנו כצופים בוועידת הלייבור למשל, וראית ב-2017, ראית דור צעיר שהוא ממש מעביר החלטות אנטי ישראליות כבר אז. כלומר, זה תהליך.
אבל זה, שמואל, זה הלך הרוח גם בחברה האוסטרלית, אני לא מדבר על מהגרים.
החברה האוסטרלית בכללה לא כל כך מתעניינת בישראל. נושאי סדר היום האוסטרליים הם פנימיים, שונים לחלוטין, אבל יש לך ציבור מסוים שהוא כן אקטיבי, כן מתעניין, הוא מיעוט, אבל הוא מיעוט שפעיל. ומיעוט פעיל עושה לפעמים את ההבדל. אני רוצה לציין למשל תופעה של רדיקליזציה משמעותית גם בחלקים מהציבור המוסלמי, למשל במלחמת האזרחים, במלחמת האזרחים בסוריה ועיראק, שדאש פשט על צפון סוריה ועיראק, הגיעו מאות מתנדבים אוסטרליים לאזור שלנו ולחמו שם, ועשרות מהם נהרגו.
מוסלמים אוסטרליים.
כן, מוסלמים אוסטרליים שהגיעו, וזה הדיג מאוד מאוד את השלטונות. זאת אומרת, הם יכולים להיות הבסיס הרדיקלי גם לפעולות טרור של ממש.
עכשיו תגיד, כשאנחנו ראינו הפגנות מהשבעה באוקטובר ואילך, הם התחילו כבר מיד למחרת לדעתי, הפגנות עם דגלי פלסטינים, gas the Jews, fuck the Jews, זה רק מוסלמים מהגרים או גם אוסטרלים ילידים?
תראה, מהגרים זה כבר דור שני ושלישי. לבנונים הגיעו לאוסטרליה כבר רבים מהם בימי מלחמת האזרחים בלבנון, ואז נפתחו השערים, הגיעו כמו שאתה רואה היום באירופה, הגיעו הרבה מהגרים, וזה כבר
40
משנות ה-70, גם לפני כן, אבל משנות ה-70 בכמויות יותר גדולות, וזה הדור הראשון נמצא שם ולא כל כך מעורב, הדור השני כבר יותר מעורב. עכשיו, זה לא אומר שכל המוסלמים מעורבים בפעילות אנטי-ישראלית, אבל
לא, ראינו מוסלמי אחד, אחמד בן אחמד, קופץ על המחבל
ומפיל אותו. יש גם הרבה מוסלמים שבאים ממדינות שאין להם דבר וחצי דבר עם ישראל, מלא אינדונזיה, מלא זה, הם לא כל כך אבל אלה שבאים מהמזרח התיכון, מלבנון, פלסטינים, מאיראן, יש הגירה גדולה מהאזורים האלה לאוסטרליה.
אני רוצה רק להזכיר שמנכ״ל משרד החוץ האיראני גינה על אף שאצלנו
כן, באותו רגע הבנתי שיכול להיות שהם מעורבים.
הוא חוזר בתשובה והוא מצטרף לתנועה הציונית.
יכול להיות. אבל לפחות הוא גינה, ושוב, אצלנו כולם סמוכים ובטוחים שיש פה ידיים איראניות
באפריקה. אי אפשר, תראה, אנחנו כמה זמן אחרי הפיגוע, זה ייקח זמן שמגלו. תראה, האוסטרלים מודעים לזה, זה לא דבר חדש בשבילם, אבל לגלות בדיוק מי, מה, מו, זה ייקח זמן. אני לא יודע, אני כמובן כאן יודע כמוכם, זה איראנים או לא איראנים, או התארגנות מקומית.
איראנים זה פרסונה נון גרטה באיראן. סליחה, באוסטרליה.
השגריר הקודם גורש.
יש הגירה גדולה גם של איראנים לאוסטרליה. איראנים שעוזבים מסיבות כלכליות, מסיבות פוליטיות כמובן, מגיעים לשם, חלקם כמובן הוא אנטי-איראן ולא מעורב, אבל חלק יכול להיות שכן מעורב. לא צריך גם הרבה, מספיק מיעוט נחוש כדי לפעול. מעט פועלים, אבל סביב זה יש גם רבים שמעורבים בהפגנות וכולי.
הקהילה היהודית...
הממשל עצמו הוא ממשל לייבור פרוגרסיבי שרחוק מרחק עצום מהלייבור הישן שהיה ידידותי לישראל.
כן. הקהילה היהודית, מה גודלה? כמה ישראלים?
זהו, הקהילה היהודית זה... צריכים תמיד להסתכל פייתי על הדמוגרפיה. והדמוגרפיה מתחילה לעשות את השינויים הדרמטיים, לא רק באוסטרליה. הקהילה היהודית בגודל של בערך 100,000. 100,000 פלוס.
זה כולל הגירה מישראל או יהודים שהגיעו מארץ אחרת?
קצת הגירה מישראל, הייתה קצת הגירה של יהודים, יהודי רוסיה בזמנו, אבל זה כבר די נפסק, כי גלי הגירה הגדולים של יהודים מאוסטרליה היו אחרי מלחמת העולם, קצת לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, רבים מהם ניצולי שואה. אבל זה כבר דור שהולך ופוחת, והילודה של יהודי אוסטרליה, שזה מעמד בינוני פלוס, היא ילודה נמוכה, הילודה בקרב הציבור המוסלמי היא גבוהה.
והם נותנים את הטון, שמואל בן שמואל.
לאט לאט נותנים את הטון, עדיין תראה, זה לא מצב קטסטרופלי, אבל זה מצב שהופך להיות לא נעים, וביטויים יותר חריפים, יש לנו את זה במערב באירופה.
כן, אנחנו רואים את זה לא רק באוסטרליה. שמואל בן שמואל, לשעבר שגריר ישראל באוסטרליה, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
חנוכה שמח. שר פלסנר עם דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור, אנחנו מקווים. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דני דנון, שגריר ישראל באום. שלום לך.
שלום לכם.
אנחנו מוצאים אותך בארץ, חנוכה, או אתה בעבודה?
לא, אני חזרתי, הייתי בביקור קצר עם השגרירות, אני עכשיו חזרה בניו יורק.
וגם אצלכם מגבירים אבטחה, מגבירים שמירה לאור מה שקרה באוסטרליה?
בהחלט, אירוע מזעזע, אתה יודע, תמיד באוסטרליה הם הראשונים לפתוח את החגיגות, והפעם חגיגות חנוכה, וזה נפתח השנה ברצח מזעזע נפשע של יהודים שבאים לציין את נר ראשון של חנוכה, וזה באמת מקרין על הקהילות בכל העולם.
אבל בארצות הברית, המוסדות היהודים תוגברו, ההבטחה סביבם תוגברה?
תראה, אנחנו התעוררנו לפיגוע הזה. זאת אומרת, מבחינת השעות, אין אירועים כרגע, אבל אני מניח שמחר, שיתחילו פה כל המוסדות היהודים לחזור לפעילות, והיום בערב שיש אירועים של הדלקת נר ראשון, שם הגברה, באמת אנחנו נראה הגברה של ההבטחה, ופעילות נמרצת גם של הביטחון שלנו, גם של המקומיים, אבל בהחלט, זה חשש שמנקר עכשיו בכל קהילה יהודית, אם זה קרה באוסטרליה, זה יכול לקרות גם בניו יורק, וצריך גם לזכור את השתיקה של הממשלה האוסטרלית, אתה יודע, במשך שנתיים הם אפשרו שם לאנטישמים להרים את הראש, להפגנות אלימות, לצלבי קרס על בתי כנסת, מה שלא תרצו היה שם. ועכשיו
זה הגיע למקום. אירוע כזה הוא סיבה שהאום יעסוק באנטישמיות?
לא אצל גוטיירס.
אני מתכוון כמובן לדרוש התייחסות לנושא. אתה יודע, מחר אמורה להיות קבלת פנים של אוסטרליה. כנראה שזה יום העצמאות שלהם מחר, אני חושב. חגיגית מאוד וגדולה מאוד. נראה מה הם יעשו עם האירוע הזה עכשיו. אבל בוודאי, בוודאי. ופה מה שאנחנו אומרים, שלמילים יש משמעות. שמאשימים אותנו ב...
אז בוא ניקח מכאן, דני, למילים יש משמעות, ואני מסכים איתך. ההתבטויות באמת של בחירי הממשל אצלנו, ישר הפילו שרים, ישר הפילו את התיק על ממשלת אוסטרליה. אנחנו מדינה שבאמת מודעת לפיגועים, אני אומר את זה בעדינות, ויש פה הרבה, לא הרבה, אבל יש פה גם אזרחים אוסטרליים שחיים כאן, וזה יכול לחזור אלינו כמו לבומרנג.
איזה בומרנג יכול להיות? מה, יאשימו את הממשלה פה באחריות לחיי האזרחים?
כמו שאנחנו האשמנו את הממשלת אוסטרליה, אותו דבר.
נכון, בצדק.
לא צריך פוליה, המציאות פה משחקת דפקים משני.
ממשלת אוסטרליה זה שהכתובת הייתה על הקיר. אני דיברתי, יש לי אצלי בצוות מתמחים שמגיעים מאוסטרליה, ושתתה לי לדבר איתם, ובאמת סיפרו לי שבקמפוסים שם אלימות, והשוטרים לא מתערבים, והממסד לא מתערב, באמת נתנו יד חופשית לכל מי שרוצה לפגוע ביהודים. עד היום זה התבטא באלימות של דחיפות וגרפיטי ותקיפות, ועכשיו זה עבר כבר לרובי סער על גשר שצולפים ביהודים שמתחבים.
ובצייד.
אז העובדה לא. שהם לא פעלו עד היום,
לא ובצייד.
ולא נקטו ביד קשה נגד האירועים שקרו, זה הדבר שמפריע לנו. אנחנו לא משווים אותם שהם תכננו את הפיגוע הנפשע הזה, אבל בעצם בחוסר הפעולה שלהם, אנחנו מאמינים שזה אפשר היה להימנע.
אתה מצפה באמת בקשרים של הממשל האמריקאי, בכלל, עזוב את הממשל, את הנשיא, שיכול באמת להוכיח את אלבניזי ובאמת לדרוש הגנה על מוסדות יהודיים, על הקהילה היהודית, לא רק בסידני, בכלל באוסטרליה, במלבורן, בעוד מקומות?
אני חושב שכן. כרגע צריך שכל העולם יעביר, אתה יודע, אוסטרליה הייתה מדינה, בוא נזכור זאת, מדינה דמוקרטית, מדינה מערבית, עד לפני מספר שנים גם הייתה ידידה מאוד טובה של ישראל, באום ובמוסדות הבינלאומיים, הם התהפכו. אבל עם כל הכבוד, גם אם שיש עכשיו ממשלה ליברלית שלא תומכת בישראל, זה לא מצדיק את מה שאנחנו רואים נגד הקהילה היהודית. ולכן כן, הם צריכים לשים שוטרים בבתי כנסת, בבתי ספר יהודים, אבל הם גם צריכים להתודה. בוא נסתכל כמה מעצרים בוצעו באוסטרליה בשנתיים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר. כמה כתבי אישום הגישו נגד מי שמקדם פשעי שנאה. מספרים בודדים אם בכלל.
הציתו שם בתי כנסת, פגעו ברכוש יהודי, הם אפילו גירשו את השגריר האיראני, כי חשבו שהוא עומד מאחורי ההצתות האלה, אבל בלי ספק הייתה לו תמיכה מקומית.
נכון, תראה, לגבי האירוע הזה מוקדם לצאת בהצהרות, יש דיווחים על כן מעורבות איראנית, חושב שחצו להמתין ולראות מה קורה. מניסיוננו בעבר, לצערנו, ראינו שהאיראנים היו פעילים בפיגועים בארגנטינה, ניסיונות פיגוע נגד שגריר מקסיקו שפורסם לפני, שגריר ישראל במקסיקו פורסם לפני מספר שבועות. אנחנו בדרך כלל מוצאים את הטביעות האצבע שלהם, אבל האחריות היא של ממשלת אוסטרליה. הם צריכים להיות הרבה יותר נחושים. אנחנו בעבר גם חלקנו מידע מודיעיני איתם שידענו על ניסיונות פיגוע בתוך אוסטרליה, אבל יש להם את היכולות שלהם.
אנחנו חולקים איתם גם היום על פי פרסומים שלא הוכחשו מקהילת המודיעין והביון שלנו, התריעו בפני הממשל האוסטרלי והכוחות המקבילים שצפויה התארגנות.
אז אני יכול לומר בלי כסף לפרטים שאנחנו מעבירים מידע. אם ידענו על ניסיון פיגוע בחברת קוונטס האוסטרלית, הבנו את המידע מיד ונמנע הפיגוע. אנחנו יודעים הדברים, גם אם הממשלות לא בקשר מצוין, בקהילת הביון יש ערוצי תקשורת, ואנחנו מעבירים את המידע באופן מיידי, אבל חולשה היא חולשה. ברגע שהממשלה לא מגנה, והמשטרה לא עוצרת אף אחד, אז אותם אנשים שתקפו סטודנטים, הולכים לשלב הבא, לרכוש נשק, להתאמן ולרצוח יהודים. וזה מה שראינו בשעות האחרונות.
דני, שאלה רחבה יותר וקשה יותר. ישראל בציונות הייתה מקלט בטוח ליהודים. והרבה אנשים אומרים שיותר יהודים נהרגים כי הם יהודים בישראל מאשר בכל מקום בעולם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עלייה, האם הנימוק הביטחוני הוא הנימוק?
אני תמיד אומר שאנחנו רוצים את היהודים שיגיעו אלינו מבחירה. זה לא תמיד קורה. שידעו שפה בישראל יותר טוב מאשר במקומות שהם נמצאים. אבל אין ספק שההתערערות של הביטחון האישי, גם באירופה, גם בקנדה, גם באוסטרליה, זה גורם למחשבות. אני חושב שישראל היא עדיין המקום הבטוח ביותר. אתה יודע, אתה יכול להפגין את היהדות שלך בלי חשש, בלי להסתכל אחורה. וזה דבר שאתה לא מוציא היום לא בניו יורק, ולא בסידני, ולא בלונדון.
ואתה חושב שמדינת ישראל בנויה לקלוט באמת יהודים מכל, מאוסטרליה, מארצות הברית, מאירופה, אתה כבר דיפלומט הכי מיומן שיש לנו, עם הכי הרבה ניסיון.
אין לי ספק, רון, אבל זה לא יקרה ביום אחד כמו גלי העלייה מברית המועצות, שהם צריכים לפתוח קרוונים. אתה יודע, היום עולים לישראל עשרות אלפים מדי שנה, מספרים שהם לא גבוהים. לכן גם אם תהיה גל עלייה, אנחנו נדע להתמודד איתו, נבנה בתים, נעשה מה שצריך. אני מקווה שזה יהיה לא בגלל הסיבות האלו, אבל כל עולה שמגיע לישראל מחזק אותנו.
דני דנון, חנוכה שמח, תודה רבה לך על השיחה.
תודה גם לכם.
אז בדיוק בעניין הזה של העלייה, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאביחי כהנה, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. תגיד, אנחנו, ישראל מנסה להיבנות מאירוע נורא כזה, כלומר לבוא ולהלום שם בהסברה ולהגיד בואו לישראל, לא בטוח באוסטרליה?
חס וחלילה, ישראל לא מנסה להיבנות מאירועים כאלה, וגם אנחנו במשרד העלייה והקליטה ביחד עם כל מדינת ישראל סבורים שיהודים צריכים להרגיש בטוחים בכל העולם, אבל התפקיד שלנו כמדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, זה לדעת להציע לכל יהודי בעולם את ישראל כמקום הנכון והטוב יותר עבורו. ואנחנו היינו באוסטרליה, הייתי עם שר העלייה והקליטה אופיר סופר, לפני חודש וחצי, לראשונה, וזה אגב, זה נון לכולנו, שלראשונה מדינת ישראל קיימה יריד עלייה באוסטרליה, הגיעו לשם מאות רבות של משפחות במלבורן, מאות רבות של משפחות בסידרי, שרוצות לעלות לישראל. הן רוצות לעלות גם בגלל האנטישמיות, ואולי נתייחס לזה עוד מעט, אבל קודם כל בגלל סולידריות. זו קהילה מדהימה, מחוברת למדינת ישראל בכל נימי...
אנחנו יכולים להציע, לאביחי, אנחנו יכולים להציע להם את אורח החיים שהם התרגלו לו באוסטרליה, שבאמת הקהילה ברובה מוחלט, במעמד בינוני גבוה, אם לא יותר מזה?
אתה צודק מאוד. אנחנו יכולים להציע להם, למי שיכול להרשות לעצמו חלק מהדברים גם כאן בארץ, אבל החוכמה היא גם להציע למי שלא יכול. אתה יודע, יש שם פער מאוד מאוד גדול, ונוכחנו לזה מאוד בביקור, בין ההורים, זה בכלל, זה חמולות של משפחות שהגיעו, הרבה מאוד גם משפחות של ניצולי שואה, והם הגיעו ממש דורות שהתפתחו שם, והרבה מאוד הורים, מההורים האלה שאתה מדבר במעמד הסוציו-אקונומי הגבוה יותר, אומרים, אנחנו את הילדים שלנו רוצים שכבר לא יגדלו כאן. האנטישמיות, וכאן אני כן אגיד בהקשר של...
וזה אנטישמיות רק מוסלמית, או גם של הנוצרים האוסטרליים הטובים?
אז אני לא יודע להגיד לך אם זה אנטישמיות נוצרית של האוסטרליים, אבל אני אגיד לך שזו אנטישמיות מוסדית. ואנחנו רואים את זה היום ביותר ויותר מדינות בעולם, ולכן זה אירוע עמוק, וזה אירוע שמדינת ישראל, זו אחריות שלנו, צריכה להיערך אליו. האנטישמיות חודרת למוסדות השלטון. היהודים שם מספרים, זה לא עניין, שמעתי את הרעיון המעניין שעשיתם עם דני דנון, זה לא סיפור כמה נהרגים פה וכמה נהרגים שם. הם מפחדים ללכת לקולג', הם מפחדים ללכת לאוניברסיטה, הם מספרים שלא מקבלים יהודים, אנשים הכי נורמטיביים מספרים שלא מקבלים אותם ללימודי הרפואה כי יש להם שם משפחה יהודי. זה לא עניין של מישהו משוגע שהם פגשו ברחוב או איזה מוסלמי שיגר לשם לפני כמה שנים. זה משהו שהולך ומושרה שם, וזו מדינה שגם עד לא מזמן למוסדות השלטונים היה קשר מאוד מאוד טוב עם ישראל. והקהילה שם היא קהילה של 120 אלף יהודים שמאוד מאוד מחוברים למדינת ישראל, אבל מאוד רחוקים פיזית, ועלייה משם היא קשה. וזה אתגר מאוד עבור כולנו, לתת להם פה בית ולעזור להם.
תשמע, עושה רושם שאם אתה מנטרל את הקטע האנטישמי, הם חיים שם, חיים טובים, שפה אי אפשר להבטיח להם את אורח החיים הזה. אתה יודע, עם כל החובות שיש כאן, אתה יודע, של שירות בצבא ומילואים וכל הדברים האלה, וזה אחד הדברים שמעכב אותם.
הם חיים שם חיים נוחים, מעכב אותם, יש הרבה דברים שמעכבים אותם בהקשרים האלה, ויש הרבה דברים שאנחנו מעכבים אותם, ואנחנו צריכים, אנחנו פועלים כדי לעכב אותם פחות. קודם כל עשינו בשנים האחרונות שינויים אדירים בלימודי עברית, בדברים הכי בסיסיים, בלימודי האקדמיה, בנינו בשלוש שנים האחרונות עשרות תוכניות שבשנה הראשונה סטודנטים יכולים לבוא וללמוד בשנה הראשונה באנגלית, ללמוד אולפן תוך כדי ולהמשיך את התואר שלהם.
ויש היענות?
יש היענות מדהימה. פתחנו לפני שנה וחצי פתחנו 20 תוכניות, והשנה כבר כמעט 50 תוכניות. יש היום סיוע שאנחנו, שר סופר הוביל סיוע מוגדל בשכר דירה, אבל לא למי שמגיע לנתניה ולרעננה, אלא למי שיגיע מקו חיפה צפונה ואשדוד דרומה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. יש דברים מסוימים שכולנו צריכים, ואנחנו עובדים על זה מול משרדי הממשלה, להתגייס לעניין. לא יכול להיות שאחות או פיזיותרפיסט או פסיכולוג שיגיע מאוסטרליה, יצטרך לעבור את מדורי הגיהנום שאנחנו עושים לו כאן ברישוי המקצוע.
ושמגיע רופא ישראלי לקנברה, לסידני, למלבורן, הוא לא צריך לעבוד, בחינות וכל הדברים האלה?
עשינו בדיוק מחקר, אנחנו עושים על זה עבודה ביחד עם משרד הבריאות, יש פה הרבה מאוד גופים שחרים, אבל משרד הבריאות הולך איתנו יד ביד, כי עשינו עבודה בהרבה מאוד מקצועות, כבר הצלחנו, זה אולי הרפורמה הכי מדהימה שעשינו בשנים האחרונות, בהרבה מאוד מקצועות אפשר להגיע ולעבוד בישראל מהיום הראשון, אבל במקצועות הרפואה, כן, הרבה מדינות, אתה יודע, הם רודפים היום אחרי רופאים, זה משהו שחסר בכל העולם, אז כן, רופאים ישראלים שמגיעים לאוסטרליה, יכולים לעבוד שם הרבה יותר מהר.
ומקצועות פארפואיים או אחיות למשל?
אלה מקצועות הקשים יותר. ברפואה התקדמנו אצל רופאים, משרד הבריאות עשה שינויים מאוד משמעותיים בשנים האחרונות, אבל בפאר הרפואה, ויש לנו היום, חסר לנו פסיכולוגים שיקומיים, חסר לנו פיזיותרפיסטים, ואנחנו צריכים אותם, לא רק מאוסטרליה, גם מאנגליה, גם מצרפת, מדינות שהאנטישמיות בהן, אוסטרליה היום במוקד, אבל צרפת זה עניין של יום ביומו.
ומדינות שהחינוך הרפואי שלהם הוא מצוין, כלומר, אנשים שעברו שם את הבחינות, הם בלי ספק עברו מבחנים קשים והוכיחו את עצמם. זה דבר שבאמת הוא בלתי נסבל, אפשר לדלג עליו, אפשר לעבור אותו. טוב, נקווה שיבואו עולים לארץ ישראל לא רק אחרי
פיגועים ואסונות כאלה. אריה, תמצא להם מקום.
יש מקום, יש אצלי למטה דירה, הם יכולים לבוא כולם.
אני חייב להגיד לכם משפט אם אתם מרשים לי. הגיעו בתקופת המלחמה, בשנתיים של מלחמה, יותר מ53,000 עולים לישראל. זה נתון מדהים. במדינות שיש במלחמה אנשים בורחים, כאן גם הגיעו 53,000 עולים. וזה נתון להתברך.
רק אני מזכיר שברחו מכאן מעל 80,000, יותר קרוב ל-90 ישראלים, אז
הם יחזרו. הם יחזרו, יתגעגעו הביתה ויחזרו. ואלה שלא יחזרו, חבל. אביחי כהנא, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם,
שיהיה
לנו בשורות טובות.
חנוכה שמח. פרסומות. לפני שנתיים היה פיגוע בכניסה לירושלים, היה שם מחבל, והגיע למקום יובל דורון קסטלמן, שזיהה את האירוע, פרק מהרכב, הסתער על המחבל, פגע בו, אבל חייל שעבר שם ירה בטעות, וירה בו כי חשב שהוא המחבל והרג אותו. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למשה קסטלמן, אביו של הגיבור יובל דורון, שלום לך.
שלום וערב טוב.
ערב טוב.
היה דיון בבגץ היום בעתירה שלכם. ספר על מה אתם עותרים.
העתירה שלנו בעצם הייתה לבגץ, מכיוון שאנחנו עתרנו ליועצת, הגשנו ערר ליועצת המשפטית לממשלה לפני 8 חודשים, על כך שמחש קיבלה החלטה, רשת מחש קיבלה החלטה, לסגור את תיק הבדיקה ולא לפתוח בחקירה פלילית. היא קראה לנו למשרדה והיא הודיעה לנו את ההחלטה שלה.
חקירה פלילית נגד מי?
היורה עומד לדין.
היורה
עומד לדין.
היורה כמילואימניק עומד לדין בבית דין צבאי. אני מדבר על השוטרים וגם שוטרי ימ"ר, גם שוטרים בתחנת המשטרה הסמוכה, שהיה שם כסת"ח. אני ראיתי את הכתבות וכל הסרטים ועורכי דין, כמו יובל זכרו לברכה, שתיארו, אתה יודע מה הולך שם.
מה שקרה בזירה, שהגיע לשם מיד גם השר לביטחון פנים, גם מפכ"ל המשטרה וגם מפקד המחוז, ובמקום כבר נתנו הצהרה שלא תהיה חקירה, אבל בשעה 16:00 בעצם התפרסם סרטון שמתאר את תהליך ההוצאה להורג של יובל על ידי החייל, מכיוון שלאחר שיובל זיהה, אחרי שהוא נטרל את המחבל הנהג, הוא זיהה שיורים עליו, ואז על מנת לתאר את עצמו, הוא התרחק מהרכב, הוא זרק את הנשק שלו, הוא ירד על ברכיו, הוא הרים את ידיו, פתח את המעיל, הסיר אותו, שלא אין לו מטען חומר נפץ, עשה את כל מה שלאל ידו, שאר המעורבים שם נושא נשק, הבינו שאין שום סכנה, ופנו לתת עזרה וכולי, רק אביעד פריג'ה, חייל המילואים, המשיך ללכת אחריו, והמשיך לראות בו,
כן.
הוא ירה שם בצורה מאוד לא חיילית.
איפה התחיל הטיוח והעזרה והסיוע לפריג'ה?
אני אסביר. קודם כל, אנחנו לא יצאנו מיד במסקנות, אבל מה שהסתבר, שהימר שהיה אחראי על החקירה ורב פקד קוגן, שהוא היה קצין אחראי מטעם הימר, התעלם מדם הסרטון, הוא והמפקד שלו, אלי כהן, שבינתיים הספיק להתקדם בשב"ס, הם התעלמו מהסרטון, התעלמו ממה שהם רואים, ולא הורו על פתיחת חקירה מיידית, לא הורו על מעצר אותו.
משה, נעשו אז כל הבדיקות הפורנזיות בזירה?
לא, לא נעשו, עניין. היה שם אנדרלמוסיה שלמה, לא היה שמירה על התואר של הזירה, כולם הסתובבו, אבל לא ביצעו שום הליך שנדרש במקרה כזה.
ואתם עותרים, אנחנו לא הגענו לנקודה של העתירה היום, אתם עותרים נגד מחש שהחליט לא לחקור את השוטרים. זה המרכז של העתירה.
נכון, זה בדיוק העתירה.
והיועצת המשפטית לממשלה אמרה שזה בסדר, אבל אתם עותרים גם נגדה.
לא, היא לא אמרה שזה בסדר. מה שקרה, שמכיוון שבהחלטת רשת מחש היה מעורב גם פרקליט המדינה, ולאחר שאנחנו בעצם נתבשרנו על החלטה של רשת מחש, וקיבלנו את כל החומרים, וראינו כיצד יש שם עדויות שהם התבררו כשקר מוחלט, ואף אחד לא חזר לאותם מעורבים.
יש לנו חצי דקה, מה אתה מצפה מבג"ץ לקבוע?
אני אומר שבג"ץ קצב את זמן היועמ"שית להגיב על הערב. היה שם התחה בנציגה של הפרקליטות שהיה ביזיון, היה החלטה שערורייתית, שבהתחלה טענו שהיא מנועה מלדון, והיום הם באו עם הודעה שהיא כן יכולה לדון.
אולי עבר לה מניעה.
שבכלל לא הייתה לה מעורבות בתיק, ולכן כתבו את זמנה והיא תצטרך להגיב בתוך
תוך 60 יום. משה קסטלמן, תודה רבה לך. אני מקווה שנתבשר בשורות טובות גם בתיק הזה, עד כמה שאפשר. תודה רבה, חנוכה שמח.
תודה רבה.
שלום, ואנחנו סיימנו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר. אחרי על השידור היה אילי זק. בדיגיטל היו גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון. ומיד אחרינו ספורט עם פרימו ורמות והיללי. תודה רבה רון. חנוכה שמח.
תודה רבה פרופסור.
דליקנר, כן, שיעשה הרבה אור. הרבה אור.